חדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן.
לילה טוב שוב למאזינים, השעה השנייה של סדר רביעי, כמדי יום רביעי כאן בכל חי. המייל של התוכנית לכל מי שרוצה להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל את החוברת עם כל מראי המקומות שאנחנו עוסקים בה כאן מדי שבוע בכל נושא ונושא שמועלה כאן בתוכנית. המייל שלנו זה S, כמו המילה סדר, S, האות S באנגלית, 03-500-93-93, trudel@gmail.com. שולחים הודעה למייל הזה ומקבלים בחזרה מייל חוזר, ובו בדיוק כל הכישורים וכל ההנחיות איך אפשר להזין לתוכנית, איך אפשר לראות את החוברת של התוכנית, וגם אתם מקבלים אחר כך ב-PDF מסודר, במסמך, את החוברת הזאת למייל, כי יש כאלה שיש כישורים, אין כישורים. אפשר להזין לתוכנית הזאת גם באתר כל חי, גם בכל הלשון, ואנחנו בסך הכל כאן רוצים לזכות את הרבים וללמוד ביחד מדי שבוע תורה עם הרב חיים זעפרני. כן, רב חיים.
שלום וברכה אבי, שוב שלום. אני רק רוצה להעיר שאפשר להיכנס לקבוצה הזאת של קבוצת התפוצה של המייל ולראות גם את השיעורים הקודמים.
איך נכנסים למי שלא יודע? אני לא יודע מה זה.
אז בקבוצות גוגל צריך להקיש שם סדר רביעי, ככה אמרו לי, ושם אתה רואה את כל אתה נכנס לשם לזה, אבל
יש דבר שנקרא קבוצות גוגל, נכנסים לשם, כותבים סדר רביעי,
ואז מוצאים את הקבוצה הזאת.
הבנתי.
אבל גם מי שנרשם לקבוצה, אז הוא יכול להיכנס לקבוצה.
טוב, אוקיי. אנחנו עם טלפונים מוגנים, זה עדיין עובד גם שם, נכון? כנראה, צריך לבדוק.
לא יודע, לי אין בכלל, לא יודע.
טוב, בוא נתקדם. אני רוצה קודם כל לחזור בקצרה למאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו. הערב אנחנו עוסקים בציווי ועשית ככל אשר יורוך. הצגנו כאן רשימה ארוכה מאוד של שאלות בתחילת התוכנית. האם רבנים יכולים להתערב בפוליטיקה, ברפואה? האם צריך לשאול אותם על כל דבר? האם אני יכול למנות לעצמי כמה רבנים? האם אני יכול למנות לעצמי רב בהלכה, רב בהשקפה? האם אישה מחויבת לדעת רב בעלה גם בענייני השקפה? אולי זה רק בענייני הלכה. האם אבא יכול לעשות רב אחר מאשר, בן יכול לעשות רב אחר מאשר אביו? ושיש שני רבנים החולקים האחד עם השני, האם מותר לי לתפוס צד? והתחלנו ללבן את הסוגיה, ולמדנו פה כבר כמה דברים בשעה הקודמת. למדנו מה זה ועשית ככל אשר יורוך, אשר יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. אין הכוונה שבאמת אומרים לך על אור לילה והלילה אור. אין הכוונה שמדובר שהרב אומר לך, הקיר הזה לא קיים. אתה לא, אתה רואה קיר, אני אומר לך, אין קיר. זה דברים של טמטום השכל. אשר יאמר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, זה בדברים ששני הצדדים, גם הימין וגם השמאל, מסתדרים עם ההלכה, מסתדרים עם הציווי של התורה. רק בעיניך נראה שהציווי זה א', שצריך לנהוג בעת הזאת כמו א', שזה הימין שלך. אומר לך הרב, לא, זה השמאל. במקרה דנן, אנחנו נוהגים כמו הבית. והביא כאן רב חיים את הרעיון הנפלא של ימין ושמאל, שאחד יושב מול השני, אז השמאל של אחד הוא הימין של זה שיושב מולו. ולא הכוונה היא שהוא אומר לך על יד ימין שלך שהיא בעצם יד שמאל, אלא מה שנראה בעיניך בזווית שלך כצד ימין, אומר לך הרב, לא, זה צד שמאל. ולכן אם רב אומר אני מורה לך על פי התורה לעבור על דין תורה אחר, מה שני הצדדים פה? צד אחד דין תורה, הצד השני איסור דאורייתא. אז אין פה שני צדדים, יש פה רק צד אחד. זה לא ימין ושמאל. אבל אם במקרה שלנו אפשר ללמוד מהתורה א', אפשר גם ללמוד מהתורה ב'. לא א' ולא ב' עוברים על איסורי תורה. פה יכול הרב לקבוע לי ללכת כמו ב' ולא כמו א', למרות שלי נראה א'.
אני הייתי מגדיר את זה ככה. מותר שיהיה לי קושייה. יש לי קושייה, כן. אז אני שומע. זה נקרא ימין ושמאל.
בדיוק.
אבל אם זה דבר שהוא מחוסר היגיון, זה לא.
מחוסר היגיון לאו דווקא, לחלוטין. לאו דווקא לוגי. היגיון זה גם דבר שהוא נגד ציווי אחר תורני. של חז"ל, ציווי אחר של התורה.
לא, אבל החידוש הוא גם אם הוא אומר לי על פי, הוא מביא לי הלכה מסוימת.
כן, כן, זה מה שאני אומר.
זאת אומרת, הוא אומר לי, אותה, תגיד, כן. הוא אומר לי לך תרצח מישהו כי הוא רודף.
אבל באותה, אבל ההלכה הזאת,
נשמע הגיוני?
אז, לא, עזוב את ההיגיון.
אבל זה רודף?
אבל אני אביא לך דוגמאות שזה גם נשמע לי הגיוני.
אז איך הוא ידע מה לעשות?
כי מה שאומר הרב הזה, הוא אומר לך לך תעבור על איסור דאורייתא אחר בשם התורה. זה לא.
אז איך הוא יודע שזה לא? כי זה כבר לא קושייה.
כי זה לא שאלה. זה לא או לפה או לפה. זה הסיפור.
אפילו אם אתה חושב משהו, זה אור ולילה. זה עדיין קושייה. זה בסדר.
כן.
אבל אם זה יום ולילה, לא.
עכשיו, מפה התגלגלנו וניסינו להבין מה הקריטריונים של רב, מה כותבים הראשונים, מה הקריטריונים? האם הוא צריך תעודה מהרבנות? האם הוא צריך זקן ארוך? האם הוא צריך לדעת רק תורה? מה קורה לרב שהוא אוצר המפרשים, אוצר החוכמה מהלך? יודע, כל דבר אומר לך דף זה עמוד ב', אז זהו, הוא רב? או שצריך להיות לו עוד הנהגות? איך בודקים? מה הקריטריונים? אז הבאנו כאן את שלושת הקריטריונים שמביא האלשיך הקדוש.
זה בעצם הולך על המדרש, כי המדרש כבר מתחיל ואומר שמן זית זך.
שמן זית זך.
אתה כך לך, זה אומר שהנר מצווה ותורה אור, האור מהירה, ורק על פי זה אתה יכול לראות איך ללכת.
יש לנו שמן, יש לנו זית, ויש לנו זך, ויש לנו קטית. ומפה אומר האלשיך, כדי לבחון ולדעת האם הרב הזה הוא רב שיכול להורות הלכה לרבים, הוא רב שאפשר ללכת עליו בעצימת עיניים, וגם הוא יאמר לי דברים שיש לי עליהם קושיות, אני עדיין יהיה מצווה לשמוע לו. אז קודם כל הוא צריך להיות שמן, הוא צריך להיות מלא בתוכן, הוא צריך להיות מלא באיכות, מלא בשס, מלא בפוסקים, אבל זה לא מספיק, זה אוצר החוכמה עד כאן. צריך גם שהוא יהיה זך. זך זה נטול אינטרסים, ונטול מידות מגונות, ונטול גאווה, ולא, זה כבר קטית, נטול אינטרסים ונטול פניות. אוקיי, אז מצאנו אוצר החוכמה, שבאמת אין לו אינטרסים, הוא לא מתערב בפוליטיקה, הוא לא מעניין אותו מכלום, אוקיי, האם זה מספיק? אבל אותו רב שנטול אינטרסים, והוא מלא בשס ופוסקים, הוא כל היום מדבר על עצמו. הוא רוצה שיכתבו את השם שלו במודעות בפונט 50, ושאף אחד לא יישב לידו במזרח. רק הוא עולה לבמה. אם כן, הוא לא בא. יש עוד רבנים? אני לא מגיע. אבל הוא מלא בפוסקים. ויש לו שום אינטרס אם אין לו. הוא רק רוצה להחזיר בתשובה. איזה אינטרס עוד יש לו? מקבלים איזה כסף שמחזירים בתשובה אנשים? ודאי שלא. אומר האלשיך הקדוש, צריך להיות גם כן קטית. קטית זה ענווה. זה שפל רוח.
אפילו יותר.
זה מידות טובות.
מדוכה, נכנע,
תקרא מתוך הלשון.
אני קורא מתוך הלשון. שתהיה קטית, מדוכה, נכנע ומקבל איסורין מאהבה. עד כדי כך.
זה אומר, רבותיי, שמדובר כאן במישהו שצמח מגיל אפס ובנה לאט לאט את עצמו עם רבותיו, והתורה הצליחה להביא אותו לזכות תהורה של מידות. עובד השם אמיתי. לצד זה גם יש לו תורה ופוסקים. לצד זה גם הוא יודע הכל. ולצד זה הוא הצליח לקבל פניות מאינטרסים, להגיע לדרגה כזאת שהכל לשם שמיים באמת. זה מתחיל להיכנס לנו לפי אלשיך הקדוש לקטגוריה של רב.
אני בעצם רוצה להוסיף על זה שהגמרא במועד קטן דף י' זין, כן. הגמרא מספרת לנו שהיה תלמיד חכם משהו מיוחד, כל בני עירו היו שומעים מן התורה, הוא היה מרביץ תורה והדרים. איזה מחזיר בתשובה? מחזיק את כל התורה בעיר.
חבל על הזמן.
אבל יום אחד יצא שמועות, שמועות, לא משהו, לא יודע, כן, לא,
אשן.
שמועות, בדיוק. ישבו החכמים ואמרו, מה עושים? להחרים אותו, לשמט אותו, כן, לא, מה נעשה? מה, נפסיד את כל התורה הזאת? זה כדאי, זה לא כדאי. היה שם אחד שנעמד, אמר לי, נעמד שם רב יהודה ואמר, כתוב ככה בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקותו. דרשו ככה, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. אם הוא דומה, זה דומה למלאך השם?
מה זה מלאך? שמות? על מלאכים אין השן.
כולם הרימו גבה, אמרו, מה, אתה רציני? הוא אומר, כן. הוא הלך והשמיט, ונידע אותו. וכשהוא נידע אותו, לא היו ימים מועטים. לא היו ימים מועטים. ורב יהודה נחלש.
כן.
הוא נהיה חולה. וכבר דיברו, רב יהודה חולה, הנה הוא חולה. הוא חוטף, הוא חוטף, הוא חוטף, הנה הוא חוטף בגלל הזה. ובאו לבקר אותו. והגיע גם אותו רב הזה שנידעו אותו, ונכנס גם. ורב יהודה התחיל לצחוק. אז הוא אומר, מה, אתה לא מספיק שנידעת אותי, אתה גם צוחק? הוא אומר, אני צוחק, כי אני, אתה רואה, אני לא מתייחס גם לכזה דבר. אני יודע, כתוב במפרשים כאן.
אני לא חוזר בי, אני איתן בדעתי, וזה שנהייתי חולה, ודאי לא קשור לזה. לכן אני צוחק. חשבת שאני אבוא ואני אגיד, אוי, 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 אוי.
אפילו לגבר כמוך, לגבר כבתך, לא חניף עלי. לכן אני שמח. אבל זה אומרים המפרשים, שהוא נסע בכזה ניסיון לראות האם כן, אולי אתה תחזור בך, אולי זה היה טעות. מה זה, מה זה, מה זה מלאך השם?
מה זה הסיפור?
מה זה מלאך השם צבקות? מי זה מלאך השם? יש לך מלאך השם צבקות? אומר האור זרוע, באלפה בית הסימן המדי, חלק א'.
האור זרוע, רבותיי, זה אחד מהראשונים. כן, אנשים חושבים שזה ספר שלפני 200 שנה. האור זרוע זה אחד מיסודות הראשונים טוב, לא נרחיב עליו, אבל מי שמכיר את תולדות חייו, כן, הלאה.
הם רבותינו, הם אומרים לנו, מהם נדעת ההלכה. למה תורה מפי מלמד נאמן? שצריך ללמוד תורה מפי תלמיד חכם שדומה למלאך בתהרה ובמעשים טובים. מה זה בתהרה? הוא טהור, תהרת הלב.
זך.
אין נגיעות. ונאמן בתורה שנאה דורש
ונאה מקיים.
זה הראיה, זה ההגדרה, זה ההמשך.
ויש מקרים שנאה דורש ונאה מקיים זה גם עוד יותר ההפך. כך דוגמה, מרן הרב עובדיה יוסף התיר בשנים מסוימות להשתמש בשנת השמיטה ביתר מחירה. הוויכוח הידוע ההלכתי יתר מחירה. פולמוסים, ספרים נכתבו על העניין, זה חולק על זה, זה חולק על זה. יש כאלה שביניהם יתר מחירה זה איסור דורייתא. ותמיד מרן הרב עובדיה יוסף אמר, כן, לא, אני אומר, אני הולך לקיצוני ביותר את הרעיון. איך, מה זה, זה מופקה. ומרן הרב עובדיה טען ואמר שבגלל שפירות וירקות בשמיטה מאוד יקרים, אין מנוס, הרי זה כבר, הפסק הזה נכתב, מי שיודע, כמה שנים אחרי קום המדינה, ובאמת היו תקופות סנה, והמשיך עם זה לאורך השנים גם אחר כך, הפירות היו מאוד מאוד יקרים, והוא אמר, יש יותר מחירה. אוקיי. הידעת שבמקרר של מרן הרב עובדיה יוסף, מעולם לא נכנס פרי וירק שהוא ביתר מחירה? שאל אותו אחד הנכדים, הרב יעקב. הרב, אפשר יותר מחירה? אומר לו, אתה תיקח יותר מחירה, אני לא אגיד את זה, למה? אומר לו, אתם, מי שאין לו כסף, זה באמת היתר. אני יכול להרשות לעצמי לקנות תוצרת חוץ לארץ. פה נאה דורש נאה מקיים, זה ההפך ממה שאנשים חושבים. מה זה נאה דורש מקיים? שאתה מקל, אז הנה, בוא נראה אותך גם מקל. אומר, לא, זה לא חייב להקל. אתה רוצה להחמיר? תחמיר. אני מקל לאלה שלא יכולים אחרת. במקום שיעברו באמת על איסורי דאורייתא, ויוכלו תוצרת של שמיטה, תוצרת הארץ, מחקלאים שעובדים את האדמה בשמיטה, ואיסור דאורייתא, עוד פעם, לא יודע דאורייתא, בזמננו, זה עוד עניין, אבל אנחנו מדברים על כך שגדול הדור, אדם שהוא זך ונקי, אם הוא מורה למישהו, אני מתיר לך, זה לא אומר שהוא יתיר לעצמו. אם מרן שר התורה רב חיים קניבסקי,
הוא אומר שזה מותר, אבל אף על פי כן, הוא יכול להחמיר לעצמו.
כן, עכשיו, אז מה אנשים אומרים? הרב הזה וזה, הוא עושה, רגע, אם הוא אמר לי מותר, ואני עומד בקטריונים של מותר, יש לי שאלות? זה בסדר שיש לך שאלות. אבל זה ההגדרה. במקום שאפשר להחמיר, אז מה, אז תחמיר, למה לא? זה אומר, לא, אבל הרב יתיר. בסדר, ודאי שהוא יתיר. אבל ודאי שעדיף גם להחמיר. לא צריך ישר, לא, אני תמיד רק תקולות.
צריך שיקול דעת.
צריך שיקול דעת. אז זה אומר שיש לנו גם כן כבני אדם שיקול דעת במקום של חומרות וקולות, אבל לא במקום של הנהגה א' מול הנהגה ב'. לשים לב לדקדוק הזה, וזה מה שאנחנו לומדים כאן. מלאך זה אחד שיכול להגיד לך מותר, אבל אני מלאך. אני נוהג אחר, אני יותר, אני רוצה עוד קצת. אם אני רואה את גדול הדור, שהוא הרב שלי, הולך כל בוקר למקווה, אני צריך לנהוג כך? מחייב אותי? ולמה לא? למה לא? אתה רוצה תלך, תחמיר. אבל אם זה מאוד קשה לך, זה כבר תפעיל שיקול דעת. אבל אם יבוא הרב ויאמר לך, אתה הרב זפרני, כל בוקר תלך למקווה. אופה, זה משהו אחר. מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, נכנסים אליו שני אנשים, עם אותה שאלה, רב חיים, אני הייתי שם, בהפרש של רבע שעה, אותה שאלה, בדיוק, כמעט אותו ניסוח. לאחד הוא אמר, בשום אופן. ולאחד הוא אמר, למה לא?
כן.
פלא.
אתה יודע ששאלו אותו פעם, בא אליו איזו אישה ואמרה שיש לה הרבה צרות, והוא אמר לה, מה השם שלך? אז הוא אמר, רחל. אז הוא אמר, תחליפי את השם, השם הזה לא טוב. וסיפרה את זה לחברה שלה בעבודה, וגם קראו לה רחל. אז היא באה לרב חיים קניבסקי ואמרה, אני רוצה להחליף את השם כי שמעתי שהשם לא טוב ואני קצת סובלת וזה. הוא אמר, מה, איך קוראים לך? אז היא אמרה רחל. אז הוא אמר, לא, זה שם מצוין. אז שאלו את רב חיים, איך זה יכול להיות?
ויכול להיות שבאותו יום הוא גם מישהו נולד לו בת, הוא אמר, איך לקרוא לה? הוא אמר לרחל.
הוא כן. אמר ככה, הדבר שישים אלוקים בפי, אותו ישמע. וככה הוא כותב בספר שלו, באורחות יושר בפרק הוו, זה מושג של רוח הקודש, שיש מציאות שהקדוש
ברוך הוא נותן בליבו את מה של השם. עוד מעט ניגע בנושא הזה של רוח הקודש, הרמח"ל מבאר את זה וואה. טוב, אם יהיה לנו זמן, לא נגיע להכל. אבל
בוא, לא נשיג.
כן, אבל בוא נגיע,
נחזור לעניין שלנו.
בוא נחזור לעניין שלנו.
אז ככל אשר ירוחה נאמר על בית דין הגדול שבירושלים.
בדיוק.
אבל שם אני יכול להבין שבאמת יושבים כל הסנהדרין.
ומי אמר שזה נוגע רגע לרבותינו אנו בדור שלנו? אז על זה הבאנו, זה כבר ענינו.
כן, אמרנו שכתוב...
באותו דור כל אחד היעלה על הדעת שאחד ילך בימים ההם, שהוא יעלה לחכם שלא נמצא בימים שלו, ודאי שמדובר בימים האלה, בכל דור ודור הולכים לחכמים שנמצאים איתנו חיים כאן היום.
ככה כותב החינוך.
כן.
באמת שואלים עליו, מאיפה הוא הציד זה?
נכון.
אבל עונה הרב פרלב, זה דבר ברור, זה כתוב מפורש בגמרא, כמו שאמרת.
נכון.
כיוון שכתוב שזה אותו חכם שנמצא בימיך, בדן, גדעון, הם לא היו סנהדרין שבירושלים.
אבל הם היו.
זה מוכח.
כן.
ואמרנו שהתשובה לזה שזה באמת מדיני התורה, זה לא חיוב דאורייתא, לא מצווה דאורייתא, אלא שחזל הוסיפו את זה בתוך דיני המצווה, אבל פי שהתורה דיברה באמת בעיקרה על
ענפי המצווה,
סנהדרין הגדול שבירושלים, אבל נכלל בזה
שבכל מענפי זאת... המצווה הוא גם לא בית דין של בירושלים.
אבל כן. אבי, לכאורה זה סותר. בישלמה, כשאני מדבר איתך על סנהדרין הגדול שבירושלים, מדברים פה על 71 זקנים, הגדולי הדור, ונמצאים במקום הכי מובחר, הטופ, העילית שבעילית.
אין יותר מזה.
יפה.
אתה משווה את זה לרב פה בודד,
יושב. הוא לא יכול לטעות. הוא לא יכול לטעות.
ואני אשאל אותך שאלה יותר קשה. אני ראיתי שמתאים את גדולי הדור. מותר להגיד זה פה בשידור?
אתה חושב שבאמת יטעו אותו?
אני ראיתי בעיניים.
שבא מישהו. הוא יבואי, אתה קויפר.
ואומר לו משהו לא נכון. מתאר לו את הסיפור בצורה... מכניס לו את התשובה לפה. אתה מכיר את זה? אני יכול להכניס לך תשובה לפה.
אולי יש כאלה מאזינים שעכשיו אומרים שאתה קויפר, אבל אני רוצה להגיד שהחינוך אומר את זה.
אז על זה אנחנו רוצים בדיוק.
אמרו זיכרונם לברכה, לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על מין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, מה הכוונה? אפילו אם יהיו טועים בדבר אחד מן הדברים. שמעת? חינוך אומר.
טעות.
אפילו אם הם טועים, נעסק את טעותם. מה יכול להיות? וטוב לסבול טעות אחד, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם, הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת.
זה המשמעות של התורה.
הפסד האומה לגמרי.
זה המשמעות של מסירת התורה. אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אפשר לסגור את הבסטה. אם כל אחד יכול לבחור לו רב ולהגיד, זה לא מתאים לי וזה כן מתאים לי, העם היהודי היה מתפרק. לא היינו פה 3,000 שנה, לא היינו שורדים. היסודים של העברת התורה והנחלת התורה מדור לדור, זה בדיוק זה. זה גם כשיש רב שמתפלל אחרי זמן קריאת שמע. אוי ובוי, איך שומעים לו, ויש לו תלמידים, והוא גאון בתוריות. מה, הוא לא יודע את השולחן ערוך? לא הבנתי. הוא לא יודע שיש אגרה, שפסק, שיש...
אבל זה רק באמת אחד כזה שכבר הסמיכו עליו גדולי הדור כולם. לא כל אחד עכשיו יכול להיות.
בשבילו, שהוא נוהג ככה, טוב לי ללכת אחריו בעצימת עיניים בכל העניינים, כולל גם העניין הזה, אבל שאני לא אגיד, אוקיי, רגע, אני מתחיל...
בעניין הזה גם?
בכל דבר, לא. ובבוי. לא, אתה רוצה להחמיר, תחמיר.
לא הבנתי, הוא מתפלל אחרי הזמן, כי עד שמה אתה לא יכול לעשות את זה.
נכון,
זה
כי כתוב בהלכה שלו. אבל אז, מי היום הוא לא הרב? הוא לא רב.
אז אני אומר, אם האיש הזה הסמיכו עליו גדולי הדור, בזמנו דיברו על הרבי מעם שינו,
כן.
ואמרו, איך יכול
מרן, להתפלל? כבוד דושת האדמור כן. מעם שינוב, צדיק הצדיקים של הדור.
הוא יכול להתפלל יומיים אחרי כן. על תפילת יום כיפור.
אבל לא,
ושאלו את גדולי הדור, כן. ואמרו שהאיש הזה הוא מוסמך, אף על פי שהוא עושה, ואנחנו לא מבינים.
ואגב, יש לזה גיון, יש לזה סיפור.
אבל בוודאי שאסור לבן אדם פרטי לעשות את זה. שולחן ערוך יש אחד. אין בזה משחקים.
ושהוא צם ביום כיפור עד יום אחרת, החסידים שלו כבר פתחו את הצום מזמן. שאנשים לא יודעים, כן? אבל הוא לא מחייב, הוא לא קופה על כל מי שנמצא עכשיו את תלמידיו לנהוג ככה. מה פתאום? ודאי שלא.
ברור שאסור.
יפה. אז חשוב לחדד את הדברים האלה, כי אנשים, אנחנו אנשים קטנים, מה אנחנו יודעים? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו יודעים לקבוע, לדעת, ללמוד? אז מה שאנחנו לומדים פה עכשיו זה יסוד עצום שכותבים רבותינו הראשונים. כשאנחנו מדברים על טעות כזאת או טעות אחרת, זה הרב שיעשה מה שהוא מבין. איך שהוא חושב, מה שנראה לו. אבל ברגע שזה רב שעומד בקטגוריה של שמן, זית, זך, קטית, ומונה וקיבל הסמכה, מסירת התורה מגדולי הדור הקודם, אני הולך אחריו.
בדיוק, לא אחד עכשיו בא ואומר, והוא שמעו אותו, והוא החזיר, והוא הכל. זה לא מספיק. אבל אני רציתי לשאול אותך יותר מזה.
כן.
אחרי שהסכמנו שסומכים לפי הטעות, האם באמת יכול להיות מצב שאנחנו עשינו משהו על פי איזה רב והוא עשה טעות ובעצם היינו צריכים לעשות אחרת?
כן.
יכול לדבר כזה?
לא יודע.
שעשינו משהו שלא? אתה רצית להראות לי איזה גאון מבילנה.
כן, לא, זה כן, זה שהטעו אותו.
נו, אז מה אתה אומר?
אז זה הגאון מבילנה.
יכול להיות שעשינו טעות? יכול להיות שעשינו טעות? כתוב ככה בגאון מבילנה, אני דווקא הראית לי את זה בצהריים, זה נפלא, אני לא זכרתי את זה באותו רגע, זה דבר יפה. כתוב ככה. אתה רוצה אתה להקריא?
לא, אין לי את זה פה. הנה. הגאון מבילנה על משלי. קודם כל משלי, פסוק במשלי, בפרק ט' ז', פסוק י'. קסם על שפתי מלך, במשפט לא ימעל פיו. שמונה תיבות בפסוק הזה. קסם, קסמים, על שפתי מלך, על השפתיים של המלך. במשפט, בפסק ההלכה או בדין או במשפט, לא ימעל פיו. ככה כותב שלמה, ככה כתוב במשלי. אומר הגאון מבילנה בביאור הגרא על משלי. מבאר את הפסוק הזה. הגאון מבילנה, קודש הקודשים, שימו לב למילה במילה. הדיבור של המלך הוא כמו קסם, כישוף, פלא פלאים. אף שמרמים אותו, יקרא השם דבר בפיו שיהיה משפטו אמת. וזהו מה שכתוב בפסוק, במשפט לא ימעל פיו. אומר הגאון מבילנה, והעניין, מן מלכי רבנן, כמו שהגמרא בגיטין מגדירה את תלמידי החכמים, שזה נקראים מן מלכי רבנן, שפתותיהם כמו קסם, אף שיתאו לפי השאלה, הכניסו לו מילים לפה, שאלו אותו בשאלה מוטעת.
לא גילו לו את הנתונים.
לא גילו לו את הנתונים, סיפרו לו סיפור אחר. והוא על בסיס הנתונים האלה, אמר מותר, אמר אסור, אמר לעשות ככה.
לא נותנים לי להיכנס, אם נותנים לי להיכנס, הוא היה אומר אחרת.
אומר אחרת. מכל מקום, במשפט לא ימעל פיו. כלומר, אומר הגאון מבילנה, בדין עצמו לא יטעו, כי בסוף יתגלה שלא כן היה המעשה, ופסקם פסק אמת.
זאת אומרת?
זאת אומרת שיש פה משהו מיסטי, רוחני, קסם, כישוף. ברגע שהגיע אדם לדרגה של גדול דור, ואדם התעלה והתעלה והגיע לדרגות בקדושה ובתארה ובמידות, בלי אינטרסים, ובא מישהו והצליח להטעות אותו, והוא הוציא מהפה שלו את המילה מותר, ואני עומד מהצד, איש קטן, מסתכל ואומר, בואי, הוא מטעה אותו, איך מותר? הוא אמר מותר כי הוא הכניס לו את המילים לפה, ואתה מתחיל לשאול שאלות קשות. אתה אומר, בואי, מה קורה פה? הוא אומר, גול מבינה, תירגע, תירגע, חכה 10 שנים. הכל יתגלה. אתה תגלה שמה שהרב אמר היום מותר, באמת, זה יהיה האמת. עכשיו זה לא נראה. משמיים שלחו מישהו שיתאה אותו כדי שיאמר את זה, כי בסוף ככה זה יוצא. בסוף ככה זה יוצא. ואתה רואה בזמן אמת שרב פלוני אומר על הרב ההוא, זה תלמיד שלו, לא לשמוע לו. מה? למה לא לשמוע לו? כי הוא אמר עליו ככה וככה, אבל הוא לא תהיה כזה שסיפר לו את הסיפור הזה. תראה איזה מכשול יצא. זה יוצא החוצה לרבים, וכולם מתחילים לזלזל באיזה תלמיד חכם, כי מישהו סיפר לרב ההוא, יטעה אותו, את גדול הדור. עצור, היי, רבותיי, אש, מה זה? יטעו את גדול הדור.
יש לי קושייה.
אומר לך, הגאון מבין, חכה בסבלנות. בסוף יתברר, ייקח זמן, יום, שנה, 100 שנה. ייקח זמן ותראה שזה היה קסם, שזה היה כמו כישוף, מה שיצא לו מהפה, זה היה הדין. ואחרי דברים כאלה שהגאון מבין לה, מה נהרהר ומה נאמר, כל אלה המלעיזים ואומרים, הנכד של הרב אמר לו, הפוליטיקאי הטעה אותו.
אולי הוא אמר.
הרב הזה לא שמע אותי. מה זה? שפוט בין, כתוב כל מיני פסוקים. כן, לבוא, דין תורה, שיקרא לי, שישמע גם את הצד שלי. סליחה, איך הוא פוסק? גדול הדור. גדול הדור אמר ככה, סתום את הפה. מתאים לך, יטעו אותו, לא יטעו אותו. אומר הגאון מבילנה, זה קסם. והדבר הזה הוא נחלת 10 אנשים בדור. זה לא כל רב עכשיו, זה קסם על שפתי מלך. זה לא דיין בבית הרבדין הרבני.
ולא יודע אם 10 אפילו.
יש כנראה גם, בוא, אני לא יודע.
שם את זית זחקתית, מה אתה יודע כמה יש כאן?
אבל זה מדובר על היחידים באותם, בכל דור ודור, היחידים של היחידים שאנחנו יודעים בצורה מובהקת שהם זקני וצדיקי הדור, שקיבלו את התורה ומסרו מדור לדור, והם הענבים שבו, אתה יודע מי זה היה רב אלישיב? אתה יודע איזה ענבה? מי שהיה וראה את גדולי ישראל הרבה ונכנס ויצא, אפשר פה להפליג ולהאריך בלי סוף. אבל אתה רואה שמדובר בדיוק בשמן זית קטית. אפס אינטרסים. משפילים את עצמם. מאיר פנים לילד. שומע את חרפתו ומחייך. שומע מישהו שרק רוצה לומר לו, לשון הרע, לא מעניין אותו. זה קשור אליך, לא מעניין. יודע את כל השס, יודע את כל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, ומעבר לזה, קדושה וטהרה. צדיקות. מעולם לא תשמע מרים את הקול, מעולם לא תשמע בן אדם לחברו.
אולי היה חי פה בכלל, אנחנו עמדנו אצלו ב3 בלילה, במטר לידו, הוא לא רואה אותנו.
והוא בן דורנו, והוא בן דורנו, זה לא רבי עקיבא איגר, זה בן דורנו. תלך עוד קצת אחורה, תעלה עוד במדרגות, זה מה שמסרו לנו. עכשיו כמה רב אלישיב היה? 5? לא יודע, כך, מרן הרב רוזנר, כמה גדולי, כמה כאלה היו? זה, על זה נאמר קסם על שפתי מלך. על זה אומרת הגמרא בגיטין, מן מלכי רבנן. כי רבנים שהם לא בהגדרה מן מלכי רבנן, הם רבנים גדולים וחשובים, ופוסקי הלכה וכותבי ספרים, ואפשר לשמוע מהם, ולכבד אותם,
וזהרו
בגחלתן נאמר גם עליהם.
בוודאי.
בוודאי, הכל טוב ויפה. אבל הקסם על שפתי מלך, זה אותם זקני הדור שהם מלך, שהם הבודדים. וזה מאזינים, אנחנו לומדים פה מהגאון מווילנה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, אז אנחנו עכשיו ממשיכים, אחרי שלמדנו את הגאון מווילנה, למדנו את האלשיך הקדוש, למדנו את האור זרוע, למדנו את מחלוקת הרן והרמב״ם, אנחנו פחות או יותר מתחילים להבין לאט לאט מהם הסממנים של רב, מהם הסממנים של גדול בישראל, האם מדובר על גדולי הדורות הקודמים, על גדולי הדורות האלה, ורב חיים, בוא נתקדם. האם רב זה רק
זה
בענייני הלכה, הלכות שבת, אז אתה פוסק כך. אבל בענייני השקפה, לאיזה תלמוד תורה לשלוח את הילד? האם להוציא ציציות בחוץ? האם לא כתוב בשולחן ערוך להוציא ציציות בחוץ? אבל זה ענייני השקפה.
ציצית בחוץ, כן, כל הציצית.
כן.
זה בכל מקרה לא...
האם זה נושק לכל מיני נושאים כאלה שהם נושאים השקפתיים, הצבעה בבחירות? האם אנחנו מדברים על התנחלויות, שזה רק נטו נושא הלכתי, אבל רגע, רגע, נגזרת גם מזה השקפה. מה השקפה? האם ארץ ישראל קודמת הכל מצוות? התורה, הארץ, עם ישראל, מה אבל הסדרי העדיפויות? וכולי.
אז בוא נגיד ככה, קודם כל, רוב הדברים הם קשורים הלכתית. כשאתה מדבר איתי על להצביע בבחירות או לא, זה ודאי קשור הלכתית. האם באמת להשתתף בבחירות, יש לזה משמעות הלכתית מאוד גדולה. אתה משתתף בממשלה שעושה גם דברים שהם לא לפי רוח התורה.
אתה רוצה שאני אספך אותך?
לא, זה עניין הלכתי.
כן.
וגם הסיפור הזה של ההתנחלויות זה עניין הלכתי. אבל כשאנחנו מדברים על ללכת, עכשיו, זה שלב ראשון. שלב שני, עניינים פוליטיים או מדיניים. עכשיו רוצים לדעת, האם...
אפשר להכניס בזה גם עניינים רפואיים.
לא, אני חושב זה עוד שלב. שלב שלישי, עצות. עצות מהחיים. מה לעשות לגבי להכניס את התלמוד תורה, מה לעשות לגבי רפואה, ניבוי עתידות, זה שלב ג' וד'.
אז אוקיי, עוד מעט אני אגיד לך למה אני חושב שזה דומה לרפואה, אבל אחרי זה. כן, קודם נשמע מה אתה אומר.
כן, אז אני חושב ככה, קודם כל לגבי העניין הפוליטי המדיני. יש דעה כזאת שטוענת שעם כל הכבוד, לגדולי הדור, אבל הם לא פוליטיקאים.
מה אתם מתערבים?
הם לא פוליטיקאים. כן. אין בעיה, כל מה שאתם אומרים ענייני הלכה מקובל עלינו. אבל דברים שהם...
מה לכם ולזה?
יפה. אז זה דבר מאוד מעניין, שדווקא...
קודם כל נאמר שהלוואי, וכל הפוליטיקאים לא הם מתערבים בענייני הלכות ותורה, וכל אלה שדורשים שהרבנים לא יתערבו בפוליטיקה, קודם כל שהם לא יתערבו בענייני תורה והלכה. כן, הלאה.
כן, אני ראיתי דווקא שהרב אברהם אלקנה שפירה מביא ראיה נפלאה מהגמרא בפסחים דף נ"ו.
כן.
הגמרא אומרת על חזקיהו המלך, שהוא היה גדול בפני עצמו, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. ועל זה הכתוב שישה דברים עשה, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. עכשיו, חלק מהדברים שלא הודו לו, יש דברים שהם קשורים להלכה, עיבר ניסן בניסן, לא קשור.
כן.
אבל יש שם דברים אחרים. כתוב, סתם מי גיחון העליון.
נכון.
קיצץ דלתות של היכל ושיגרה למלך אשור ולא הודו לו. מה קרה שם? עומד מלך אשור, שזה היה הרבה יותר מאמריקה, מעצמה.
נשיא ארצות הברית.
שעומדת על יהודה, על יהודה, לא על כל ארץ ישראל, על יהודה.
על ירושלים,
ירושלים
וקצת
כן.
פה האזור.
יפה. עכשיו, די. עבד כל תקוותינו, הם עומדים מאחורה. מה עושה חזקיהו בצעדים האחרונים? אומר, אין בעיה. אני אנסה לשלוח להם את הדתות של ההיכל, לשחד אותו. חכמים לא הודו לו.
כמו שיעקב אבינו עשה, הוא למד את זה.
מצוין, יעקב אבינו עשה.
למד מיעקב אבינו.
נו, חכמים לא הודו לו. יש להם מה להגיד. אחרי זה, סוגר להם את המים, סתם מי גיחון. מה הגיוני? הוא אומר, ימותו בצמה. אין להם מים. הגיוני, לא?
כן.
ואף על פי כן לא הודו לו. זאת אומרת, יש לחכמים מה להגיד. אז איך יש להם מה להגיד? אבל הם לא מבינים בפוליטיקה.
מה הם מתערבים?
מה התשובה? הם צריכים להביא לפניהם, הם מביאים לפניהם, כמו שהעובדה בזמנו כשכתבת את הפסק הלכה לגבי הסכמי שלום, אז הוא הביא את גדולי הרמטכ"לים,
את אנשי המקצוע.
אנשי המקצוע, שומע את כל מה שיש להם להגיד,
ואז
הוא
מסנן את זה על פי ההלכה בראש, ובורר ביניהם מי באמת נשמע לו דעתו יותר רצינית, מי שיש לו יותר ניסיון, על פי הקריטריונים שנראים לו, ואז הוא לוקח את כל מה שהוא שמע מהרמטכ"ל ומשר הביטחון ומאלוף הפיקוד ומראש השבק, הוא מכניס את כל זה לדפוס הלכתי בראש, ויוצא את התשובה, והוא אומר לך ככה לנהוג וככה. תגיד, זה לא דומה לרופאים? הרמטכ"ל לא דומה לרופא, כאיש מקצוע.
או שאתה שואל אותו מה לעשות, על פי ההלכה.
כן.
יפה, אם זה דבר שנוגע לי, נכון?
שואלים את הרב לעשות ניתוח או לא, הוא שואל אותך מה הרופאים אומרים.
נכון.
אתה אומר לו, הרופא הזה והזה אומר ככה. הוא מנהל בית חולים, אומר ככה. אומר לך, הרב, תעשה כמו הוא. נכון. רגע, מה אתה מבין? על פי ההלכה, כל השיקולים שעכשיו נראים לנגד עיניו, מול הנתונים והעובדות שאנשי המקצוע משקפים לו, זאת ההלכה.
זה גמרות ארוחות, זה גמרה בסנהדרין דף ט"ז שדוד המלך היה שולח אותם למלחמה. אז מה הם היו עושים? שואלים את אחיתופל, אחיתופל היה אסטרטג, היה לו רעיונות מה לעשות, ואז מה? נמלכים בסנהדרין. שואלים אותם כן לא, ואז שואלים באורים ותומים. יש שלוש שלבים.
דרגות.
דרגות. החזון איש דיבר על זה בצורה מאוד חריפה.
בוא נראה מה הוא כותב.
הוא כתב באיגרות, קובץ איגרות, חלק ג' איגרת צדיק ב'. השיטה לעשות את התורה לחלקים שניים.
כן.
הוראה באיסור והיתר, חלק אחד. והוראה בשוק החיים, חלק שני. להיות נכנעים להוראת חכמי הדור בחלק הראשון, ולהשאיר לחופש בחירתם בחלק השני. אומרים, לא, זה בחירות לבד בית. מה זה, מה
אתה מתערב?
בדיוק. היא השיטה הישנה של המינים בירידת היהדות באשכנז. זאת אומרת, הוא אומר, זה השכלה.
ככה התחיל הרפורמי.
אשר הדיחו את עם ישראל עד שיתערב בגויים ולא נשאר לפלטה. ההפלאה בין הוראת איסור ויתר להוראת הגדרים והגזרות. ההפלאה הזו היא גילוי פנים בתורה. ומבזה תלמידי חכמים, ונמנים בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא ונפסלים לעדות.
כלומר, מי שאומר שלרב צריך לשמוע רק בהלכה ולא בענייני העולם, מאיז פנים בתורה, עושה את מה שעשו הרפורמים והמשכילים ומחטיא את עם ישראל, ומה עוד הלשון שהוא כותב שם?
גילוי פנים בתורה. מבזה
תלמידי חכמים.
נמנע בינינו שאין חלק לעולם הבא ונפסלים
לעדות. אין לו חלק לעולם הבא והוא פסול לעדות.
עד כדי כך.
למי שמעיז לומר שהרבנים לא התערבו בפוליטיקה, לא התערבו
זה בעניין. זה אם לא זה. היה שאלה הלכתית.
כן.
קל וחומר שכל דבר שכמעט אנחנו מדברים,
יש נגיעה הלכתית,
מה אתה עושה?
ודאי.
כשאתה עכשיו מוגיש פוליטיקאי, וכי הרב לא יודע שהפוליטיקאי הזה הוא לא 100%.
ודאי, יש לו שיקולים אחרים.
אבל הוא אומר, שווה לי לשלם את ה-20% הללו שהם לא טובים.
אני יודע שיש ראש עיר שהוא יצמצם את חילולי השבת בעיר. ויש ראש עיר שהוא לא ייגע בחילולי שבת, אבל הוא ייתן כסף לתלמודי תורה. האם אתה, הרב זאפרני, מספיק עם כתפיים רחבות לדעת מה כנגד מה?
בוודאי שלא.
כסף לתלמודי תורה? מה אכפת לי משבת? איזה חילונים שחללו. ומי אמר לך? וזה דאורייתא, מי קובע? בא גדול דור ומכריע בין שתי השאלות האלה.
וצריך גדול דור.
וזו לא שאלה הלכתית, כי בהלכה גם זה בעיה, גם זה מותר, גם יש, אני מוצא לך הרמב״ם להחזיק תינוקות שבית רבן, מה הוא כותב, אז מה כן ומה
לא? אולי ילמדו אנגלית, למה לא, היום,
זה ביום שלנו חייבים. ליבה, ליבה, ליבה.
חייבים, עזוב ליבה, שילמדו אנגלית. אני יודע שהרב אדלשטיין אמר, הוא ידע אנגלית. אז שאל אותו המקורב אליו, איך אתה יודע אנגלית? אז הוא אומר, למדנו את זה בין השיטים ככה וזה. אז הוא אומר, למה שלא ילמדו את זה בתלמוד תורה? אומר, לא, לא, לא. מה, לא מבין, מה הוא אומר? למה לא? לא, לא הבנתי.
כסדר לא.
קושייה? יש לך קושייה? תשאיר את הקושייה.
אם נכניס לתלמוד תורה אנגלית, ומחר יכניסו מדע, ועוד 10 שנים יכניסו אהוב, יש כל מיני שיקולים, רק אני לא צריך לדעת את ההיגיון.
ולא חייבים להסביר, כי אז אם מסבירים, אז יש לי תשובה. אני עזוב, אני לא יודע.
חד משמעי.
אבל עוד פעם, גדול זה 1, 2, 3. איך אני יודע למי ללכת? אני פונה
לשם. איך מרדכי היהודי הבין את בקטן ותרש אם הוא לא ידע, למד שפות זרות?
אז הנה, אז רואה, והרמב״ם היה רופא, והרמב״ם היה רופא, מה עם הרמב״ם?
משה מנטיפיורי שאל את השאלה הזאת את גדולי ישראל, אמר להם, מה אתם לא לומדים רוסית? הנה, מרדכי היהודי למד שפות זרות, אמרו לו, כי הוא היה מ-70 הסנהדרין. ב-70 הסנהדרין מצווים ב-70 שפות, תראה איזה נס השם עשה, שדווקא הוא, שהיה מ-70 הסנהדרין, הוא זה שנקלע לסיפור עם בקטן ותרש, וככה ניצלנו, אבל אם הוא היה סתם יהודי פשוט, אז לא היו שומעים, אמרו לו, לא, 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 הנס עוד יותר גדול. בגלל שבקטן ותרש ידעו שיהודים לא יודעים את השפה.
בדיוק.
הם דיברו לידו, ולכן יהיה הנס. אבל אם היהודים, שהוא במקרה, הוא מהסנהדרין שכן יודע, ודאי שלא מדברים לידו, ולא היינו ניצלים.
אז מתיים דיברנו על שני סוגיות.
כן.
דיברנו על סוגיה הלכתית, ודיברנו על סוגיה פוליטית, מדינית. אמרנו שגם בעניין הרפואה, כמו
בדיוק,
שאמרת,
הלאה.
ושאר הדברים, אתה מביא לפניו את הפרטים וזה. כמובן שאתה לא חייב לשאול אותו.
האם אפשר לשאול?
הדברים פרטיים, אתה לא חייב לשאול אותו. בין לנו לקנות דירה, לא לקנות דירה. אתה לא חייב לשאול.
אתה רוצה לשאול, תשאל.
מצוין.
ואז זה בגדר חכם.
יפה.
שמי, יש לו חוכמה.
אני רוצה להוסיף נקודה. כן. מה קורה לגבי ניבוי עתידות? הרב, תגיד לי, האם כדאי לי לקנות את הדירה הזאת או לא? עכשיו הוא לא יודע כלום.
האם להשקיע בעסקה?
כן, סיפר לי.
כמה שאלות כאלה, קבלנים, הלו, לקנות את המגרש.
סיפר לי איזה מתווך שהוא, אתה יודע, מתווך צריך להיות עם לחץ, לחץ פיזי מתון. לא לחץ מדי כי אז הוא מבריח את הקונה, בלי לחץ אז הוא נעלם.
בורח, לא.
חייב לחץ פיזי מתון. הוא סיפר לי שאחד הקונים בא לקנות את הדירה, והוא אמר לו, נו, הכל טוב.
אני צריך לשאול את הרב שלי.
יש לי סוף שבוע. אז הוא אומר, מה יש לך? זה סוף השבוע שאין לך עכשיו. אז הוא אומר, אני צריך להגיע לדרום הארץ, לדבר עם הרב שלי ולשאול ואני אחזור אליך. אני לא מבין, אתה לא יודע להחליט לבד? מה אתה צריך לדעת? האם באמת זה נכון או לא נכון? אז באמת, בנביאים אנחנו רואים ששאול המלך, היה המלך הראשון, כשהוא יצא, אבא שלו שלח אותו, נעלמו להם מהאתונות. אז הם הלכו, חיפשו שלושה ימים ולא מצאו. מה הם עושים? באים לחזור. שאול אמר, יאללה, בוא נחזור הביתה, כי דואגים לנו כבר בבית. מה אומר לו? איננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו אליה. הם אומרים, רגע, לפני שאנחנו חוזרים,
בוא נלך לשאול.
שמואל הנביא, נשאל אותו מה.
שאל אותו. אבל על מה מדובר כאן? על הלכה?
לא, סתם שאלה, איפה זה?
ללכת, לאן ללכת? ימינה או שמאלה? לעלות את ההר או לרדת העמק? זה כל השאלה.
אז לשאול באמת, אה? מה אתה אומר? נשאל?
ככה נשמע. ענה לו...
מצאתי איגרת יפהפייה של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי,
כן.
באיגרת הקודש פרק כ"ב. אהובה יחי ורעי. וכאן הוא מדבר איתם בהרבה אהבה, ואז הוא אומר, מאיפה הבאתם את זה לשאול בעצות גשמיות כדת מה לעשות בענייני הגולם הגשמי? אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים כתנאים והמוראים, גם אותם לא היו שואלים, כי אם לנביאים ממש, כמו שהיה בשמואל הנביא. זאת אומרת, הוא מאוד כעס על זה.
חידד את זה, שדווקא את שמואל.
בדיוק. לבוא ולשאול דבר כזה, אתה יכול לשאול את עצה ותושייה, אבל לשאול איזה ניבוי עתידות, או לשאול מה...
מה יהיה? זה, איך יהיה? מאיפה זה?
יש, כן, אני גם אומר בסייג, שזה דיברנו בקטע אחד שהזכרת את העניין של רוח הקודש. הגמרא בבבא בתרא דף י"ב, הגמרא אומרת שחכם עדיף
נביא. נאמר למאזינים שרוח הקודש שווה תוכנית בפני עצמה.
נכון.
למי יש, איך מקבלים, מי מקבל, למה קיבל, יש לו, אין לו.
אז כתוב בגמרא בבבא בתרא, גם בזוהר שמות ובית, כתוב שהחכם שרואה עליו רוח הקודש. אז יש כזה מושג, אבל באופן כללי זה לא שייך. זה לא שייך.
היה נביאים, ותקופת הנביאים פסקה מן העולם, ומאז אין נבואה בעולם, ולא שואלים שאלות עתידיות. נצא להפסקה, ואחר כך נסכם את השיעור, נשאל את כל השאלות שאלנו פה בפתיחה, וברוך השם כבר יש לנו תשובות להכל, והכל ברור, נהיר וידוע. פרסומות ומיד הסיכום.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי, כל
סדר רביעי, והגענו לשלב סיכום התוכנית, ועשית ככל אשר יורוך, אחרי רשימת השאלות, הלימוד, מקורות, הראשונים, אחרונים, גמרות, נביאים וכתובים. אנחנו זוכים לאט לאט ללבן היטב היטב עד דק את הסוגיה הזו של ועשית ככל אשר יורוך. אמרנו לגבי הנבואות, סיימנו עם זה מקודם, לשאול את הרב שאלות עתידיות. ואני רוצה אולי לעלות עוד נושא ברשותך, לפני שנסכם, הרב זפרני. שני גדולי הדור המובהקים, חולקים ביניהם. אני רוצה בכוונה להגיד שמות ולהביא דוגמה. שניהם קודשי הקודשים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה. מרן האדמור מלובביץ', זכר צדיק לברכה. שניהם מלאים בתורה מקצה לקצה בעל פה. המלאי תורה. מורי הלכה. יש להם ציבור גדול. קיבלו סמיכה מרבותיהם. נהוג בהם שמן זית, קטית, קדת וקדין. הכל מובהק. הכל בסור. זה אומר, השיטה של הרב השני, בנושא מסוים ספציפי, לא נראית לי. הוא עונה, ההפך, השיטה של הרב ההוא בנושא ספציפי, לא נראית לי. אני עומד מהצד, אני לא תלמיד של הרב שך, ולא תלמיד של הרבי מלובביץ'. מחלוקת. האם מותר לי לנקוט פה צד, כי אז באותו רגע, אני מפעיל את השכל שלי. על פי ההיגיון נראה לי שההוא צודק. השני אומר, מה פתאום? ודאי שההוא צודק. או שמי שעושה את זה, באותו רגע עובר על היזהרו בגחלתן, עובר על ביזוי תלמידי חכמים, כי הוא לוקח יד צד, לא כתלמיד בפני רבו. ודאי שאסור לדבר על רב השני, גם אם הרב שלך ככה או הרב אחרת היזהרו בגחלתן, התלמידי בית שמי לא דיברו, זלזלו בבית הלל, חלילה וחס.
אבל פה דיברו בחריפות.
אבל פה דיברו בחריפות. אני, מותר לי לנקוט צד או לא?
אז אני רוצה קצת להעביר פה משהו. אני חושב שיש איזו טעות מסוימת בציבור, כאשר גדול דור מרשה לעצמו לדבר על הגדול השני בצורה חריפה, אנחנו חושבים שהוא חבר שלנו. אם הוא מדבר כך, זה אומר
שזה המצב.
אז צריך לדעת שזה לא הפעם הראשונה. אם קצת יודעים,
משל,
איך הגאון מווילנה דיבר על, על החסידים,
קשה לנו להבין את זה, קשה לנו
השני,
להבין, קשה לנו
ואיך להבין. היה עם רבנות הנייבישיץ והיוות, הדברים האלה לא נולדו אתמול.
קשה לנו להבין את זה, נכון? כי מה, אני שומע בפורש את מורי ורבי המובהק מדבר בצורה ברורה, ישירה, ואומר דברים
חריפים,
הכי חריפים שיש, נגד הרב ההוא, אז מה, אז לי יהיה מותר לדבר? משל למה הדבר דומה? אתה נפגש עם פרופסור מספר אחד בעולם, לא בארץ, בעולם בניתוחי לב. כן, נמצא בבוסטון. והוא אומר לך, הרופא ההוא, מי זה הרופא ההוא? זה הפרופסור הכי גדול באירופה בניתוחי לב. אומר לך, הוא עושה ניתוח בסיכון אדיר, כי הוא עובר ליד הנימים, כשהוא חותך בדרך ללב, הוא צריך לפנות מצד שמאל, והוא לוקח את הסכין ביד ימין. זה שיטה מסוכנת שהוא מנחיל אותה לכל תלמידיו הרופאים. אתה הולך לפגוש את הפרופסור השני באירופה, והוא אומר לך, מה? הוא עושה את ההרדמה בכזאת עוצמה, ולכן הוא לוקח את הסכין ביד ימין. צריך טיפה פחות הרדמה, מי יודע, הלב לא יתעורר. וואי, שתיים צודקים, רגע, מה אני עושה? היעלה על הדעת שאני אביע דעה. מה לי ולרפואה? אני מבין מה הוא רוצה מההוא, והוא מה הוא רוצה מההוא, ולמה הוא יצא נגד ההוא. זה בדיוק הנמשל. שתהיה בדרגה של גדולי ישראל, ותדע את מה שהוא יודע, ואת מה שהוא למד, ואת מה שהוא עמל, ואת החיים שהוא עבר, ואת רוח הקודש שיש לו, ואת רבותיו שמהם הוא למד תורה, תנקוט עמדה. עד אז, אתה
גם
כמו
גם אם אתה תלמיד שלו.
עד אז, גם אם אתה רופא מתחיל, אתה לעולם לא תחלוק על גדול הפרופסורים. כי זה ישמע מצחיק, זה ישמע בדיחה.
אז למה הוא יוצא בצורה כזאת חריפה?
כי בבחינתו סכנת חיים, הניתוח כזה.
כדי שאתה תתרחק ממנו ואתה אל תלך שם.
כן.
אבל לך מותר לדבר? חלילה וחס. אני רוצה להגיד יותר מזה.
ולכן אם אתה לא קשור למחלוקת, אתה פעמיים אסור לך לפוס צד.
אתה ודאי לא קשור. קשור זה רק גדולי הדור. הם קשורים.
לא.
אתה ודאי לא קשור.
אני לא תלמיד שלו.
מה זה רלוונטי? ואם אתה תלמיד שלו, אתה גם לא יכול
ללכת. ודאי שאני לא יכול, אבל לא לוקצה. לא, אם אני תלמיד שלו, אני הולך כמו מורי ורבי.
אתה צריך לעשות כך וכך. בסדר, הוא אמר לך מה לעשות.
אבל אני לא פה ולא פה.
אתה לא צד של מחלוקת בכל מקרה. לא, אני אומר גם אם אתה תלמיד, אתה אמור לעשות משהו, אמרו לך לעשות, אבל לא מעבר.
יפה.
אתה לא נכנס למחלוקת.
יפה, אבל
היעבץ, איך אמר אחד האדמורים, היעבץ והרבי נתן הנביא, היו ממש במחלוקת נוראית. ואחרי כמה שנים שנפטרו, הוא שם את שניהם
עם הרמב"ם היה בזמן הרייבד.
ככה זה היה תמיד. הרמח"ל לצרפות הספרים שלו, הרמב״ם וכולם וזה. אבל צריך לדעת דבר אחד, אני רוצה להגיד יותר מזה, הגאון מווילנה איכשהו התבטא על החסידות בצורה הכי חריפה שלא הייתה אי פעם, ואמר על זה החפץ חיים, כתוב את זה בקובץ מאמרים, יוחנן וסרמן אומר, זה דבר נקודה חשובה, הוא אמר ככה, הוא אמר שחפץ חיים אמר לו שאם היום, זאת אומרת בזמן החפץ חיים, אם היום הגאון מווילנה היה, הוא היה רואה כמה החסידות הייתה חשובה לכלל ישראל. זאת אומרת, היה חשוב שיהיה כזה זרם. שיהיה חשוב כזה זרם. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד דבר גדול לעולם, ואז הסטרא אחרא נלחם בזה, הוא לא מוכן לקבל את זה, אז הקדוש ברוך הוא עוטף את זה במעטפת כל כך רע, כביכול, שזה נראה לו טוב, ולכן הגאון מווילנה התנגד. והסיבה שהוא היה צריך להתנגד. אבל גם היה צריך להיות כזה דבר. זאת אומרת, אני הייתי בשתי הציבורים, בתמיד החכמים, שדיברתי משתי הכיוונים, והיו מדברים זה על זה ככה בצורה כזאת, וזה טעות גמורה. כי זה שאותו רב, הרב שלך דיבר כך, כי הוא רצה להפקיע
שלו. וכאן הציווי הגדול שלנו, יזהרו בגחלתן, לברוח מהאש הזאת. כי ברגע שאתה איש הפשוט מדבר, אתה עושה את המחלוקת. זה הסיפור. ברגע שתלמידי בית שמי היו חס ושלום מדברים על הלל הזקן באופן אישי, זה לא המחלוקת לשם שמיים. קורח ועדתו זה היה אישי. זה היה נגד ספציפית, אישיות מסוימת. ולמה כתוב קורח ועדתו ולא קורח ומשה? מחלוקת קורח ומשה צריך להיות כתוב במשנה. זה שני הצדדים, כי מרוב שזה היה לא לשם שמיים, היה מחלוקת בין קורח לבין הדתו בעצמם, הם התווכחו ביניהם. זה מחלוקת שאינן לשם שמיים, ואז אתה הופך להיות קורח. אתה הופך להיות, אתה, אנחנו בדור שלנו, יכולים להיות בשנייה קורח והדתו, אם אנחנו מתבטאים בנושאים שאין לנו מושג, אין לנו גדלות, אין לנו הבנה, אין לנו רשות לדבר גם עם הרב הזה מחסידות אחרת, מקהילה אחרת, מגזר אחר, אמר ככה, פסק ככה, זה בדיוק הציווי להיזהר בכבוד תלמידי חכמים. בוא נסכם את השיעור.
אני רוצה רק להבדיל, בנקודה אחת, רק מילה אחת, אני רוצה רק להבדיל, שאם מדובר על ענייני הלכה, כשאתה למשל שואל אותי, שואל רב, הכוונה היא שאתה שואל את הרב, בענייני הלכה אין לזה משמעות, אתה שואל אותו כשאלת ספר, אתה שואל אותו מה כתוב בספר, אז הוא אומר לך מה כתוב בספר. כמובן שאם שאלת אותו, אתה מחויב למה שהוא אומר,
כן.
אלא אם כן הוא נותן רשות על זה, כן?
אוקיי, אז
זה לא דומה לעניין שדיברנו בענייני הלכה גדולים.
כן, אז עכשיו ככה, הסברנו מה זה מצוות ועשית ככל אשר יורך, הסברנו מה זה יום ולילה ומה זה ימין ושמאל, האם מותר שיהיה רב אחד בהשקפה או רב בהלכה? הסברנו שגם ההשקפה במהותה בסוף היא מהות ההלכה.
זאת אומרת, בהלכה, זה מה שבאתי להגיד עכשיו, בהלכה זה עניין של שולחן ערוך. אתה רוצה לשאול את רב פלוני, שאל תלמוני, זה לא משנה מי אתה שואל. רק אל תעשה את התורה פלסטר שאתה שואל עכשיו אותו, כשהוא מקל לך ותאו אחרי זה אתה שואל משהו אחר. אבל העניין של ההשקפה, כשאנחנו מדברים על מה זה השקפה, לאיזה תלמוד תורה להכניס, שאל מי שאתה רוצה. אבל אם אתה מדבר איתי על דברים שעומדים ברומו של עולם, זה יש לנו את גדולי הדור והם הורים.
יפה. אז אם אני אומר, שאל את מי שאתה רוצה בהשקפה, איש ואישה, מה דינם?
אז בעיקרון, ברמת העיקרון, אין איזה משמעות, אין חיוב.
בדיוק.
זה לא תורת אימך. אתה לא חייב, מה שכתוב שם בגמרא בפסחים, כן. בפנון עמוד ב', אין פה תורת אימך שאתה אומר, לא, אני מחויב, הילדים שלי גם מחויבים על אותו דבר, אתה שאלת אותי על הילדים למשל. לא, אז זה ודאי שלא מחויבים. אבל באישה, הרמב״ם כותב, וכן ציוו על האישה, שתהיה מכבדת בעלה ביותר מדי, פרק תזווה מלכות אישות, ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר ומלך. זאת אומרת, והמגיד משנה אומר ש...
כולל השקפה, נכון, כולל לאיזה תלמוד תורה לשלוח את הילד.
להיות, מאיפה לומדים את זה? מלהיות כל איש שורר בביתו. ושם הרמב״ם לומד את זה, ככה אומר המגיד משנה.
כן,
אז גם... לכן, באישה היא חייבת לשמוע.
אז גם על זה למדנו, ולמדנו איך בוחרים רב, הבאנו שמן זית קטית, הבאנו רן, הבאנו... איך, מי זה רב? מי זה הגדרה של רב? סמיכה, לא אחד שהגיע משום מקום, ואין לו תלמידים, ואין לו רבנים, לא קיבל שום מסירה, למרות שהוא יודע את כל השס, ולמרות שהוא גאון באדיר, לא רלוונטי. צריך מינוי מלמעלה, שרשרת הדורות. אחרת, כל אחד עושה דין לעצמו, כל אחד יכול להחליט שהוא רב, מתחיל לעשות פלסטר, וכל אחד פותח חייו, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע מסרו לזקנים. זה לא שהזקנים הגיעו משום מקום ואמרו, "היה יהושע, יש גם אותנו." אנחנו גם, לא, 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 זה הדרך המסורה לנו מדור דור, ולכן אם זה פותחת המשנה באבות, לפני איך נמי להתנהג, בין דורות, בין אדם לחברו, מה ללמוד, כמה ללמוד, כמה לאכול, כמה לשתות, מה מותר, מה אסור, תדע לך שכל מה שאנחנו אומרים לך פה בברכי אבות, זה לא כי ככה דעה אומרת לנו, לא כי נדמה לנו כדאי להיות בור סוד שאינו מאבד טיפה, זה מידה טובה, איזה הוא חסיד, אחד שנותן הרבה צדקה, לא, לא, זה לא מההיגיון, זה כי ככה קיבלנו, כי ככה קיבלנו במסורת שככה נוהגים. והוא היה אומר כך, והוא היה אומר כך, וכל אחד הביא משם רבותיו. זה המהות של היהדות. האם אפשר להתייעץ עם כמה רבנים ולנוע כדעת הרוב? אמרנו, אין לזה שום משמעות. זה...
לא מדובר על הוראה
לא
כללית.
לא מדובר על הוראה כללית. האם אפשר להחליף רב מדי פעם? עוד פעם.
אז עוד פעם, אמרנו שאין לזה משמעות, רק אם אתה לא עושה את זה פלסטר, שפעם כשיש לך נוח לך, אתה שואל אותו.
האם הרב, לפני שהוא נפטר, מינה מישהו אחר במקומו, זה מחייב אותי?
אז אמרנו, אשר יהיה בימים ההם, אין משמעות למה שהוא אמר קודם.
ולכן, היום אני בוחן מי הרב של היום, ואני עכשיו זה הרב.
תגובות של הציבור.
כן, אין לנו הרבה זמן. אז אנחנו רק ניתן את המייל, S, כמו סדר, S, 03. 593-93 trudel@gmail.com, שם אפשר לקבל את החוברת של התוכנית הזו, את כל מראי המקומות, וגם להגיב, לכתוב. אנחנו שם, נשתמע אם ירצה השם ביום רביעי הבא, סדר רביעי, ועד אז שיהיה בשורות טובות, בהצלחה רבה, ועשית ככל אשר יורוך ביום שלישי הקרוב.